טוב, אנחנו נמצאים פה בקבר של הרמח"ל. כתוב ברמ"א מפאנו שבמקום הקבורה של הצדיק, אז כל המחשבות שלו וכל הדיבורים שהוא דיבר כל ימי חייו, הכל נמצא ושורה על הקבר שלו. זה מבואר בארוחה גם בקונטרסישטטחוס של אדמו"ר המצוי מחב"ד, שגם כל העניין הזה שבמקום של הצדיק נמצא, הדיבורים שלו נמצאים. אז יש קטע ברמח"ל שניסינו כמה פעמים ללמוד אותו, ו... נראה שלא לא, לא הגענו להבנה טובה שלו, ואולי בואו ננסה ללמוד את זה עכשיו פה עוד פעם, ואולי בעזרת השם, זכות הצדיק והדיבורים שהוא אמר בחייו, יאירו לנו, באמת להאיר אותם בצורה נכונה. כתוב שעל הקבר של הצדיק נמצא החי היחידו של הצדיק, שזה הדרגות הגבוהות יותר בנפש, שהם נמצאים ושורים סביב הקבר. אז אם אנחנו נמצאים עכשיו באור הזה, השם יעזור, שהשם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, שנצליח להבין את הדברים כמו שצריך. יש קטע, נתחיל עם קטע בדרך השם. בדרך השם רבינו הרמח"ל מסדר, כמו ש... מי שמכיר את הספר יודע, זה בהתחלה הוא מדבר על הבריאה. מה זה בכלל הבריאה? איך הוא קורא לזה? על יסודות המציאות. הבורא יתברך שמו, תכלית הבריאה, המין האנושי, מצב האדם בעולם הזה, מה הדרכים שלפניו. החלק השני מדבר על השגחת הבורא יתברך. השגחה כללית על בני אדם בכלל, על האנושות בכלל, על עם ישראל, על הסדר ההשגחה, אופן ההשגחה עם כל הפרטים שלה. החלק השלישי מדבר על נפש האדם. נפש ופעולותיה, רוח הקודש, נבואה, פעולות טבעיות, פעולות שלא כדרך הטבע, מה זאת נבואה, איך היא עובדת, מה ההבדל של נבואת משה רבינו. ואז בחלק הרביעי, שאותו אנחנו, קטע ממנו אנחנו רוצים ללמוד, הוא מדבר על עבודת השם, עבודת בוראינו. עכשיו מדבר על חלקי העבודה. חלקי העבודה מתחלקים, כמו שהוא מסביר, לשתיים, חלק המעשים וחלק הדיבור. החלק הראשון זה תלמוד תורה, שזה הלימוד שמביא לידי מעשה, ואז במעשים יש ארבע סוגי מעשים. יש מעשים תמידיים, שזה אהבת השם, יראת השם ועוד כל מיני מצוות שאמורות ללוות אותנו לכל אורך החיים. דווקא יש ביטוי כזה בחופץ חיים, בסוף שמירת הלשון, שהוא כותב שהאדם אסור לו לגשת לארוחת בוקר לפני שהוא חזר על שש מצוות תמידיות. דווקא במשנה ברורה הוא לא כותב את זה, בביאור הלוחי הראשון הוא הרי כותב את ששת המצוות התמידיות, כן? להאמין, לא להאמין בזולתו, ליחדו, לאהבה, ליראה, ולא לתור אחרי מחשבת הלב והעיניים. ולעומת זאת, אבל לא כותב שחייבים לכוון את זה, שם בסוף שמירת הלשון הוא כותב שחייבים לכוון את זה כל יום. אז זה אהבת השם ויראתו, וכמו שהעריך גם הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים, כאב גדול על זה שאומר, עם מה אתם עסוקים? מי שגם יודע את המכתב, למדנו אותו כבר כמה פעמים, המכתב החריף מאוד של הרמח"ל והמכתבים שלו באיגרת פ"ו, שהוא כותב על זה, על המכתב הנפלא שהוא כותב לרבי ישעיה בסן, הרב שלו, הרב של הרמח"ל היה רבי ישעיה בסן, ויום אחד הוא כתב לרבי ישעיה בסן מכתב בלומדס, בלימוד של ההלכה, בפלפול, ורבי ישעיה בסן מאוד נהנה מזה ומאוד עודד אותו. אז הוא כותב הרמח"ל לרבי שלו, אני מבין מתוך העידוד שאתה היית מאוד מאוד שמח אם הייתי עוזב את העיסוק שלי בפנימיות ובקבלה וכל הדברים האלה ומתעסק כל היום רק בחידושים האלה, כי... אבל הוא אומר, אבל מה יש לקדוש ברוך הוא מזה? ועל זה צועק התיקוני זוהר, שצווחים ככלבין, הב הב. מכתב חריף ומדהים על הדבר הזה. גם שהוא כותב על פרנקפורט, אחרי הסבל הנוראי שהוא עבר שם, רבינו משה חיים לוצאטו, מהרבנים, אומר, עיר שלמה שיש בה מלא בתי כנסיות וישיבות, אבל אומר, כמה דורשי השם, כמה מבקשי השם יש בעיר הזאת. זאת אומרת, הלימוד של הפרטים הוא נפלא, אבל איפה האש הפנימית נמצאת? איפה האור הזה נמצא? איפה זה נמצא? אגב, אני קופץ פה מהרמח"ל לחסידות, אבל יש קשר פנימי עמוק. יש ביטוי במאור ושמש, בפירוש שלו על שיר השירים, שהוא כותב שם שאיך תגלה צדיק אמיתי? איך תדע? יש מלא צדיקים בעולם. יש הרבה שיודעים שעושים מידות טובות, וצדקה וחסד ותפילה ותורה. לא חסר ברוך השם, איך תדע מי הצדיק האמיתי? אומר, יכול להיות שיש מלא צדיקים אמיתיים, אבל באמת תדע להתקרב. אומר, את הצדיק האמיתי, אתה תראה אותו כשהוא לא לומד, ולא עושה מעשה מצווה, ובכל זאת הלב שלו בוער אש לקדוש ברוך הוא. זה המבחן האמיתי של הצדיק האמיתי. והוא אומר, איך אתה רואה את זה? שאתה עצמך, כשאתה מסתכל עליו, לא כשהוא לומד או מתפלל, אתה הלב שלך גם מתחיל לבעור. הוא אומר, זה הכוח, זה הצדיק האמיתי. וזה בעצם מצוות, כמו שהרמח"ל מגדיר אותם, נחזור אליו, המצוות התמידיות. זה תמיד, זה לא קשור למה אתה עושה, ואיך אתה עושה, ואיפה אתה נמצא. זה תמיד, זה כל הזמן. אחר כך יש לנו את קריאת שמע וברכותיה. ותפילה. זה מצוות שקשורות לסדר היום, שזה מצוות קבועות, יש את העבודה הזמנית, כן? והעבודה המקרית. מה זה העבודה הזמנית? חגים. בזמן מסוים מגיע לעשות מצוות. יש עבודות מצוות מקריות. מה זה מקריות? אם יש לך בית, אז תשים עליו מעקה. אם יש לך, קרה לך מקרה כזה, תעשה את המצווה הזאת. בסדר, זה ארבע סוגי מצוות. עכשיו, כשהוא בא לדבר על המצוות היומיות, אז הוא מדבר בהתחלה על העניין של תפילה והכל, ואז הוא אומר שיש סדרה חוכמה עליונה, זה דבר קצת עמוק, וטוב ללמוד את זה ככה לשישי אחרי חצות, בזמן מסוגל ומקום מסוגל. אומר סדרה חוכמה עליונה שתהיה בלילה שליטה לכוחות הטומאה להתפשט בכל מרכבותיהם. זאת אומרת, יש להם כאילו, כמו שאנחנו דיברנו, שיש מרכבות של קדושה בעולם, נכון? וכל אדם צריך לזמן את עצמו להיות נסע של הקדושה, רכב של הקדושה. זאת אומרת, משהו שהקדושה יכולה לשרות עליו וכך להתפשט בעולם. כי הארץ הדום רגלי, זאת אומרת, והאדם הוא האדום. האדם הוא בעצם יכול לזמן את עצמו להיות האדום רגליים, שעליו כביכול השכינה הקדושה תשכון בתוך בני ישראל, וצריך שיהיו אנשים פשוט מתנדבים שיעשו את זה. אז אברהם אבינו התנדב להיות האיש הזה, ואנחנו כולנו עד היום הזה משתדלים לעשות את העבודה הזאת, את העבודה של עבודת השם. וכך גם נוצר מצב שיש בעולם, כמו שיש קדושה בעולם, יש גם רחמנא ליצלן, טומאה בעולם, וסדרה חוכמה עליונה שתהיה בלילה שליטה לכוחות הטומאה, להתפשט בכל מרכבותיהם, כל מי שזימן את עצמו להיות רחמנא ליצלן, מרכבה למקרה, הוא זימן את עצמו, הכניס את עצמו למצב של מקריות, ואז המקריות, הטומאה, יכולה לשלוט עליו, טומאת קרי. הטומאה יכולה, המוות יכול לזמן, הוא מזמן את עצמו לקראת זה, וזה על יערער אדם דברי טומאה ביום, ולא יבוא לידי טומאת קרי בלילה, כן? עכשיו, וישוטטו ענפיהם בעולם. עכשיו, באותו הזמן, כיוונה השגחה הבריאה, שבני האדם באותו הזמן יאספו בני האדם אל בתיהם, וישכבו במיטותיהם ישנים ונחים עד אור הבוקר. זאת אומרת, אם אתה רואה, אתה רואה פה שזה לא שהם לא טובים. יש להם מקום טוב אם אנשים יודעים איך להתנהל עם זה נכון. הבעיה היא שההתנהלות הנכונה עם זה, זה פשוט אימנעות, וכשזה מזדמן להתנהל מולו, אבל לא לזמן אותו, לא ליצור את הקשר איתו. עכשיו, שאז ניטל, ואז עד הבוקר, בבוקר ניטל ההתפשטות והשליטה מהכוחות האלה, מכל ענפיהם, ויחזרו בני אדם ויצאו לעבודתם עדי ערב. אומר מה שדוד המלך עליו השלום אומר, תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצו. בלילה שולטים כוחות הטומאה, כוחות שליליים, כוחות שקשורים לרע, לחטא, וכוחות שקשורים לחבלה, להשחתה, כוחות הרס. ועכשיו האדם למעשה פועל גם בלילה, לא עברי לילה אלא לגרסה, או לא עברי לילה אלא לשינטה. אבל הגמרא בעירובין דף ס"ח מדברת על זה שיש עבודה גם בלילה. האדם בבחירה שלו יכול לנצל את היום לטומאה ולהפוך את הלילה לקדושה. אבל זה כבר פעילות של האדם בעולם. הרב הירש, בפירוש שלו במדבר, הוא מביא את זה פה בפירוש למטה, אומר שטומאת מת היא הטומאה החמורה ביותר. למה? כי מה זה מוות? פסיביות, חוסר פעילות. אדם שהיה חי, היה פועל, אין בתורה ערך שלילי יותר מאשר חוסר פעולה. זה הכי נמוך, חוסר פעולה. אין ערך חיובי יותר מאשר פעילות. לכן היום שהוא זמן הפעולה, הוא זמן כוחות האור, הוא זמן כוחות הטוב, הלילה שהוא זמן המנוחה ויש חוסר פעולה, מתגברים כוחות הטומאה. ככה מערכת שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם עובדת. עכשיו, מה שקורה, אבל כל העניינים האלה, הקדוש ברוך הוא שם אותם ביסודות ההנהגה, וצריך שתדע שאף על פי שעל דרך כלל נאמר שהלילה הוא זמן שליטת הכוחות האלה, הנה באמת אין זה אלא בחצי הלילה הראשונה. אך בחצות הלילה נשפעת השפעת הערה ורצון מלפניו יתברך בכל העולמות, זה הזמן שחצות הלילה, וניטלת השליטה מכוחות הרע, וענפיהם נגרשים ממקום היישוב, ומתחלת ההערה של היום להתעורר, עד שמאיר היום ונמשכת ההשפעה הראויה, ומתחדש בכל המציאות. זאת אומרת, זה דבר שהוא גם מאוד צריך להתעמק, לנסות להבין למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את זה ככה, שכשמתחיל הלילה, זאת אומרת, אתה באמצע הלילה, ויותר מזה, איך זה נקרא בזוהר הקדוש? כדרותא דצפרא. זה החושך שלפני הבוקר, ואז החושך הוא ההפך, הוא הרבה יותר גרוע מתחילת הלילה, אבל בעצם זה כבר נחשב זמן של אור. וזה מדהים, כי בתורה בכל מקום זה הולך ככה, גם לגבי הערב. בין הארבעים, מה זה זמן בין הארבעים? זמן הערב, אתה יודע מתי מתחיל הערב? ב-12:30 בצהריים. כל הזמן הזה שהשמש הולכת ומאירה, מאמצע הלילה עד אמצע היום, זה זמן האור. למרות שזה זמן חשוך נוראי, אבל זה זמן האור. כי מפה ועלה הולך להיות אור. לעומת זאת, מהצהריים שאתה בסי, השמש רותחת, איפה, על מה אתה מדבר? חם, שמש מהירה, זה כבר נחשב זמן חושך. כי מפה ועלה אתה כבר נכנס לתהליך של חושך. אבל מה? דרך אגב, באישביץ זה נקרא בחינת מנשה. זאת אומרת, הישועה כבר הגיעה ואתה עוד לא רואה אותה. וזה זמן ההמתנה שלפני הישועה. זה זמן של 6 שעות שהן קשות מאוד, כי אתה התפללת, עשית הכל, כאילו, תיקנת כבר את כל התיקונים, בררת את כל הבירורים, עשית, זהו, הגעת לשיא, ושום דבר עוד לא קורה. אתה יודע, אתה מחכה לרספונד, מה שנקרא, אתה מחכה לתגובה, התגובה המתבקשת. ויש איזו התמאמאות. ההתמאמאות הזאת זה כי נשני אלוקים. תחושה של האדם שאלוקים שכח אותי. יש מנשה ויש אפרים. בסוף יש אפרים, פרה ורווה וגדל וצמח, ואו, איזה כיף. אבל יש את השלב הזה של כי נשני אלוקים. את מה? את כל המלי ואת כל בית אבי? יש שכחה כביכול. עשיתי הכל, זה לא שלא עשיתי. עשיתי הכל ועדיין יש שכחה. אבל מה השכחה הזאת היא זמנית? היא מחצות עד אור הבוקר. זה זמן של אור שהאור עדיין לא מגולה. זה באמת צריך להבין את העומק של זה. למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים בצורה כזאת שזאת התחושה, אבל זה חוזר על עצמו בכל מקום. אתה רואה את זה אצל תפילת חנה, את אותו רעיון, היא בעצם מתפללת, וכשהיא כבר קובעת את התפילה כמו שצריך, אז היא חוטפת מאליה כהן, שיקורה, מה זה אמור להיות, נכון? מה אתה רוצה? אבל גם בליקוטי מהר"ן, בתורה ו', יש לנו כתר, זה מלשון קטר, חכה, חכה. בא למזוג יתרן, אומרים לו לך תמזוג. בא למזוג הפרסמון, אומרת הגמרא ביומא למתת, אומרים לו אמתן. אמתן. אתה באת למזוג הפרסמון, שם הפרסמון זה אמתן, שנתבשם אני ואתה. אבל תמיד זה ככה, אתה בא יתרן, אתה רוצה משהו פשוט, או זה, יאללה, כך. אתה רוצה הפרסמון, אומרים לו אמתן. סבלנות. למה צריך את הסבלנות הזאת? זה אחד המבחנים הקשים שיש לאדם. אבל כנראה, אם דיברנו על זה, שהמטרה של תפילה והמטרה של כל השיח הזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה להגיע למקום של הכנעה. לא לחיות בתחושת דמיון שאנחנו מפעילים את אלוקים. גילינו איזה גבינה צהובה הוא אוהב, וכך קלטנו איך להפעיל אותו, כן? כלומר, תפציץ אותו ככה, צדקה פה, ככה סותמים לו את הפה כמו שצריך, ואם תפציץ אותו עם 1,000 פעמים תהילים, אתה בכלל משאיר אותו, אין לו ברירה. נכון? יש לפעמים, כמו האכברים שרצים במעבדה, והחוקר זורק להם פנימה חתיכה של גבינה צהובה, ויום אחד אכבר אחד אומר לחבר שלו, אתה רואה? הצלחנו לאלף את החוקר. כל פעם שאנחנו לוחצים על הכפתור האדום, הוא זורק לנו פנימה גבינה צהובה. מי אלף את מי? אבל לכן יש את המצב הזה שלא, לא. כל המהות של תפילה זה ההכנעה. לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ולדעת שלא מגיע לי כלום, ואני לא שווה כלום, ואני בא ומבקש. וכל השיח, ליצור את השיח האמיתי הזה של ההכנעה, כנראה שבשביל זה צריך גם כתת הנשני. את המצב הזה שאתה מרגיש שזה נשכח, ותשתוק, תקבל בסבלנות, בהכנעה, ואז תבוא הישוע. בכל אופן, אבל יש לנו את הזמן לילה הזה, עד שמאיר היום. טוב, השליטה הזאת, הוא אומר, יש פה הרבה עומק, כך גזרה החוכמה, שבעולם יש מציאות טוב ורע אמיתי, אמיתי, שהוא נמשך למעשה בני הבחירה, ולכן צריך שיהיה העולם בחוקו הטבעי, עלול לשליטת הרע בו. באופן שכך יהיה אפשרות להתפשטות הרע הזה בחלקים ממנו, כמו להיעדר התפשטותו בהם. ואולם, לשיהיה זה, גזרה החוכמה העליונה, היותו ראוי שבזמן עצמו יהיה חלק אחד שיינתן לו שליטה והתפשטות מצד עצמו, והנה הוא הכנה למה שאפשר שיינתן לו מצד מעשה האדם. זאת אומרת, הבריאה נבנתה בצורה של טוב ורע. חושך ואור, ובמחזור של 24 שעות אתה עובר את החושך ואת האור. בשביל שיהיה מציאות בעולם שתי מציאויות חזקות של אור וחושך, ואז האדם הבוחר יכול להתחבר לאור ולהגביר אותו על פני החושך, או להתחבר לחושך ולהביא אותו גם ביום. ליצור מצב של ערפל, ליצור מצב של בלבול גם בזמנים של אור. זאת אומרת, וזה נמצא בידיים של האדם. כי נר מצווה בתורה אור, להביא את האור גם בלילה, או הפוך, להביא את החושך לתוך היום. ופה השליטה של האדם משליט על העולם את הכוחות שהוא בוחר בהם. טוב, בהינתן השליטה הזאת, אז לכן מגיע המצב הזה של השינה, ובשינה גם, בשביל שיש שליטה של הרע, אז יש מצב של שינה שהגוף של האדם ישן, הגוף נמצא והרוע דעת מתערפלת, והמוח כבר לא עובד כל כך טוב, והגוף תואם את המיטה במקצת שינה, 1 מ-60 במיטה, ואור הנשמה כבר לא נמצא, ויש בית כניסה יותר אל התאומה לשרות עליו. ואז לכן יש רוח רע על הידיים, והאדם, התפקיד של האדם בבוקר, זה להתנער מהתאומה הזאת, להתרומם ממה שהוא ירד בלילה, להתאר ממה שנטמע, וכך ישוב וירומם העולם כולו ממה שנשפל, ויעיר אותו מן החושך שאוחשך, וזה תקנות שתקנו לנו לזמן הקימה. הדבר הראשון, טהרת הידיים, ויש בעניין הזה תיקון לכל הבריאה כולה, להיטהר מטומאת הלילה ולצאת מחשכתה, לנקות האדם את גופו, וזה תהליך שבהלכה הוא גם מוזכר לפני התפילה, אבל בקבלה אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד חשוב, כי זה ההתפנות של האדם, זה בעצם התפנות של הבריאה, זה של כל הבריאה מהדברים הלא טובים שבה. ואחרי זה יבואו שני מעשים, ופה הגענו לנקודה שלנו, שכבר אין בעצמה מכלל התרי"ג מצוות, אבל זה, חז"ל תיקנו את זה, שזה יהיה בבוקר, זה גם עניין שמתחבר עם תיקוני התפילה להשלמת העבודה היומית, ציצית ותפילין. עניין הציצית הוא, כי הנה רצה האדון ברוך הוא, שיהיו ישראל מתוקנים בכל בחינותיהם בענייני קדושה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שהקדושה לא רק תהיה באיזה היכל בצד שפעם בשנה אתה נכנס אליו, אלא שזה משהו שיקיף לנו את החיים, ואת כל חלקי החיים. בשביל שזה יקיף את כל חלקי החיים, על כן נתן להם מצוות לכל זמניהם וכפי כל מקרהם. בכל מקרה ובכל זמן יש מצוות, כדי שיתוקנו בכולם. על ידי שאדם יפעל את מערכת המצוות בכל מערכת החיים שלו, יתקן אותו כולו. והנה מכלל מה שלאדם הוא המלבושים שהוא לובש. חלק מהפעולות האדם בעולם, חלק מהיצירה של האדם בעולם זה הלבוש. ולמען גם הם יתוקנו בקדושה, ציווה שיושם בהם הציצית, ואז נמצאים נתקנים בקודש. זאת אומרת, התפקיד של הציצית זה לתקן את הבגד. ועניין עמוק מזה נכלל עוד במצווה זו. יש עניין עמוק נוסף, חוץ מזה שעצם זה שיש מצווה בבגד, ולא משנה כעת המשמעות של המצווה, היא כבר מתקנת את הבגד של האדם. יש עניין עמוק מזה, והוא היות האדם מסמן לאלוקיו כעבד לאדוניו. והרי זה מכלל קבלת הוא לא יתברך וישתעבד אליו יתברך. זאת אומרת, בסופו של דבר, האדם מקבל על עצמו, זה סוג של חותם עבדות, הצרה, זה מדהים, בסדר? שבעצם מצירים שאני שייך כעת למערכת מסוימת שמחויבת לרעיון מסוים. סוג של דגל שאנחנו נושאים עלינו, סוג של סמל שאנחנו נושאים עלינו, שהסמל הזה משייך אותנו למקום מסוים, לעבודה מסוימת. מה העבודה? אומר, והנה ניתן לאדם להיות מתקן את כל הבריאה. נכון? זה הדבר הראשון שאלוקים נותן לאדם, עוד בגן עדן. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו, לוקח אותו סיבוב על כל ענני גן עדן, ואומר לו, ראה עולמי כמה נאה הוא, ראה אילנות שבראתי, כמה נעים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. תראה את העולם כמה הוא יפה. הוא יפה ברוחניות, הוא יפה בגשמיות, יש בו יופי אמיתי, יופי פנימי ויופי חיצוני. שים לב, תן דעתך, תן את הדעת שלך לעניין שלא תקלקל ותחריב את העולמי. ואם בעוונותינו החרבנו את העולם, קלקלנו אותו, הוטל עלינו תפקיד התיקון של העולם. אתה לא אמור להסתובב בעולם על תקן תייר שמביע דעות לגבי כל מה שקורה. אתה אמור להסתובב בעולם על תקן אינסטלטור, שאם אתה רואה קלקול, תנסה לתקן אותו. אל תספר לי כמה הכל מקולקל, הכל תיקונים, הכל תיקונים, זה תיקון וזה תיקון וזה תיקון, והתפקיד שלנו כבני אדם זה פשוט לתקן את העולם, לדאוג שהעולם יהיה מקום טוב יותר, טוב יותר בכלל וטוב יותר בפרט, טוב יותר בגשמיות וטוב יותר ברוחניות. ההסתכלות על העולם היא הסתכלות כזאת. והדבר הזה הוא לא רק עבודה שאתה יודע, פעם ביום תחשוב על העולם קצת. לא, זה כל מהות קיומנו. איך כותב רב חיים מוולוז'ין? האדם לא נברא, אלא להועיל לאחרינה בכל מה דאפשר. זה ציטוט מדויק, האדם לא נברא, אלא להועיל לאחרים בכל מה שאפשר. זאת המטרה. איפה הדדיות? אין הדדיות. אתה לא אמור להתנהל בעולם הדדי שהוא יעשה לי אז אני אעשה לו, ואשתי תתנהג אליה יפה אז אני אתנהג אליה יפה. ומה אני מרוויח? אני לא נפרייר. מה אני מרוויח? אתה לא אמור להרוויח. אתה אמור להידמות לקונו. אדם אמור להידמות לקונו. ואדם שאדמה לעליון, ואדם שדומה לקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא? נותן. נותן. והתפקיד שלנו בעולם זה להיות נותנים. והאמת היא שזו המתנה הכי גדולה שיש בעולם. אנחנו נמצאים פה, ליד הקבר של רבי עקיבא. רבי עקיבא זה חיים, זה משהו נפלא, צריך לדבר בנפרד. אבל וורט אחד של האחרונה מאוד מאוד תופס אותי. סתם, מחשבה קטנה, אני מציע אותה לציבור. מאוד, אני חושב שיש בזה נקודת אמת. ורבי עקיבא, דרך אגב, יש הרבה התלמיד של הרמח"ל בהספד עליו מדבר על הקשר שבינו לבין רבי עקיבא, שיש קשר פנימי מאוד עמוק. רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה בגיל 40. והרמח"ל נסתלק מהעולם בגיל 40. יש הספד ארוך, זה הודפס לאחרונה עוד פעם, עם הסוד של רמח"ל ורבי עקיבא, שיש ביניהם קשר פנימי מאוד עמוק. בכל אופן, רבי עקיבא בשנים הקשות שלו עובד קשה מאוד, ואין להם פרנסה, וחמיב, שהוא עשיר גדול מאוד, כן, כלב שבוע, נכון? כל מי שנכנס לביתו רעב ככלב, יוצא שבע, בעל חסד גדול, כן? בעל חסד גדול, אבל במקרה הזה הוא מנדה אותם, מדיר אותם מנכסיו, לא מוכן לתת להם כלום. רבי עקיבא יושב בבית, יחד עם אשתו רחל, דרך אגב, פה כתוב במדרש שהוא קבור יחד עם אשתו, אשת טורנוס רופוס, האישה השלישית שלו, שהיא האישה הכי מעניינת, דווקא היא נמצאת כאן ביחד איתו. אבל בכל אופן הוא נמצא יחד עם אשתו רחל, שהייתה האישה שלו בשנים הראשונות, ונכנס להם כל מיני קש לשיער, לשיער של רחל. ורבי עקיבא מוציא לה את הקש מהשערות, ותוך כדי היא מנחם אותה ומבטיח לה שיום יבוא, ואני אעשה לך ירושלים של זהב. שלפי חלק מהפירושים זה כזה כתר לראש עם ציור של ירושלים, שעשוי מזהב, משהו מאוד יקר. וקשה להם, באמת קשה להם. זו התמודדות עם דקדוקי עניות, איך אומרת הגמרא, מי שיש לו דקדוקי עניות לא רואה פני גיהנום. כי יגיע לגיהנום ויגיד, מה זה, זה כלום. עברתי בעולם הזה יותר גרוע. זה משהו, זה באמת, זה קשה נורא. טוב, הם עוברים את זה ובאמת, זה נורא והיום. ותוך כדי, מגיע אליהו הנביא. אליהו הנביא משמיים מגיע לעזור להם. תאר לעצמך שהולכים את אליהו הנביא. בכל סיפורי האגדות שגדלנו עליהם, אליהו הנביא מגיע, הוא בטח מביא עכשיו כרטיס אשראי שעובר בכל מקום ולא צריך מה אליהו הנביא אמור לבוא? בחבילה של כסף, דולרים הוא אמור להביא. תשמעו מצחיק, סיפור מוזר מספר את הגמרא. אליהו הנביא מגיע, מה הוא מבקש? יש לכם אולי קצת קש לתת לי? נולד לי ילד ואין לי איך איפה להשכיב אותו, אם אתם יכולים לתת לי קצת קש. רגע, רגע, אליהו הנביא לא בא לעשות להם מאצ'ינג, אתה מבין? הוא בא לקחת מהם כסף, לבקש מהם. קש, לא לתת להם, הוא בא לבקש מהם. ואז הוא הולך, רבי עקיבא ורחל נותנים לו, ואז הוא הולך, אז הוא אומר, וואו, ראית, יש אנשים שיש להם פחות מאיתנו והכל. אז אפשר להבין את זה בצורה כזאת שכאילו, יש אנשים פחות מאיתנו, אני לא מבין איך זה מנחם, כי אם לי כואב הברך, לא מנחם אותי להוא שלהו אין רגל. נכון, הוא גם סובל, אני מסכים שהוא סובל. אני אולי מבין אפילו יותר את הסבל שלו, אבל זה לא מרגיע את הסבל שלי, לראות שלהוא יש פחות. אני חושב שמה שהוא בא להראות להם זה דבר אחד. אל תחפש את הטוב כשיהיה לנו כסף. תחפש את הטוב במצב הקיים. תראה שגם היום יש לך את האפשרות לתת. וזה כל האדם, זה חיים. אתה חי. אתה יכול לתת. יש לך, מתוך מעט קש שיש לך, אפשרות לתת קצת למישהו אחר שאין לו כלום. ואם ככה אתה חי, אתה נותן, אתה דומה לבורא. והדבר הזה ממלא את הבן אדם ונותן לו סיפוק ונותן לו לראות את הטוב בתוך המצב שבו הוא קיים כעת. הוא לא בא לפתור, אם אליהו הנביא היה מביא להם 100 דולר או 100 אלף דולר, הוא לא היה פותר להם שום בעיה. הם היו נשארים עם אותה בעיה, עם 100 אלף דולר כי חסר להם 100 מיליון דולר. בסופו של דבר זה לא היה פותר את הבעיה. ללמד אותם ללמוד את העניין הזה ולמצוא בתוך המצב בו אתה נמצא כיום את האפשרות ליצור וייתן כאלוקים. וייתן, זה להיות כאלוקים. צלם אלוקים ברא את האדם. אומר הנפש החיים בפרק הראשון, שער א' פרק א', מה זה וייתן כאלוקים? ליצור עולמות. וכל אחד יכול ליצור עולמות. לא עם כסף, גם עם כסף אפשר, אני לא אומר. אבל עם חיוך, עם מילה טובה. אתה יכול ליצור עולמות, אתה יכול לברוא עולמות. וזה הדבר הכי מהנה, כסף בא, כסף הולך. וגם כשיש לבנם את כל הכסף בעולם, זה לא מבטיח סיפוק. זה יש ריגוש, אבל זה לא מבטיח סיפוק. מחמאות, כבוד, הכל יכול להיגמר. יש דבר אחד שהוא שורש החיים, לתת חיים. ולתת חיים זה דבר שאף פעם לא נגמר. זה דבר שהוא ויתן כאלוקים, הוא להידבק בשכינה. כי להידבק בשכינה זה להידבק במידותיו. נהו רחום, אף אתה רחום. נהו גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים. לתת, להעניק. זה הדבר שהכי הכי גדול בעולם. וכשרבי עקיבא לומד את המסר הזה, ובמשך החיים שלו, כשהוא מבוגר יותר, הוא מגיע לאותו מקום, ולא מכניסים אותו הביתה, ונטרף לו התרנגול, ונטרף לו החמור, ונכבה לו הנר, והוא יושן לו לבד בשדה, והוא אומר, כל מה דאביד רחמנה לתו אביד, כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, זה לא בגלל שבבוקר בטח יבואו שודדים, כמו שהיה בסוף. ממש לא. זה כי הוא רואה את הטוב עכשיו. זה לא לראות את הטוב בעתיד. זה לראות את הטוב עכשיו. זה לא לראות את הטוב ש... אתה מכיר את זה שבן אדם, אתה יודע, פספס את האוטובוס הזה, הוא עכשיו חושב, בטח יהיה תאונה, ואז יתברר שזה היה לטובה. וואו, איך הוא מתאכזב לשמוע שלא הייתה תאונה. או לפחות, לא, חס ושלום, לא להיות כזה רע, לא תאונה. בטח נעקוף אותם בדרך, כי יהיה להם פנצ'ו. נכון? כי ככה זה יתברר שזה היה לטובה. לא, להתברר שזה היה לטובה זה לא כי הוא ידפק. להתברר שזה היה לטובה זה פשוט באמת למצוא את הטוב שבמצב הקיים. זה בעצם העבודה שרבי עקיבא לומד בדבר הזה. עכשיו, והתפקיד שלנו בעצם לתקן את העולם, זה לתת לעולם, להעניק לעולם. להיות במקום של נותנים. כל אחד יש לו את האפשרות, ובכל מצב יש לו את האפשרות, ולמצוא את המקום שבו הוא יכול לתת. עכשיו הוא אומר, ונמצא, שהוא עובד עבודתו של הבורא יתברך. מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא. נותרה לנו ההשלמה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להשלים את עבודת הבורא. זאת אומרת, מה שהוא ברא ועוד לא ישלים, אז אנחנו צריכים להשלים. ועוסק במלאכתו של הבורא. שהוא העמיד הבריאה אשר ברא על המצב הנרצה ממנו יתברך. ואולם זה, המצב שהוא רוצה שהעולם יגיע אליו, זה יוצא ממעשה האדם ופעולותיו, שיפעל כפי התורה והמצווה שלו. זה דיברנו בשיעור על המשך חוכמה, באריכות, שהעולם נברא בצורה שהוא חסר. זאת אומרת, אם העולם היה פס ייצור, אז כבר מזמן היו סוגרים אותו, אין אחד שיוצא בלי דיפקט. רק מה, פה שולחים את כל הדיפקטים, המוצלחים נשארים למעלה, נהיים מלאכים. פה מגיע רק מי שיש לו משהו לתקן, יש לו איזה... ובשביל זה אנחנו פה. הגענו פה לא מושלמים, וזה הסמל של הברית מילה. הגענו לא מושלמים, כשנחתוך את העורלה נהיה מושלמים. הגענו עם עורלת הלב, ואם נחתוך את עורלת הלב, הגענו עם עורלת האוזן. מה זה עורלת האוזן? שבנאדם לא שומע. זאת אומרת, הוא שומע רק את עצמו. את ההקו הפנימי שלו. אבל הוא צריך להסיר את עורלת האוזן, ואז יתחיל לשמוע. להסיר את עורלת הלב ולהתחיל להרגיש. אבל האדם לא נברא מושלם, הוא נברא חסר. הוא צריך להשלים את עצמו. אז רגע, זה עבודת הבורא. כי בפוטנציאל זה קיים, כי זה הבורא ברא את הכל. אבל פה מדיע עבודת האדם. אומנם כלל כל העבודה הזאת עומד על יסוד אחד. מה היסוד? שהוא היות האדם עבדו של הבורא יתברך. אנחנו משלימים את עבודת הבורא בתור עבדים שלו, שאנחנו עושים את העבודה שלו, שנמסר לו, לאדם, העניין הזה של תיקון הבריאה והופקד בידו. שעל כן הדבר הזה מצליח בידו, ומעשיו מגיעים להוליד תולדות אלו. לכן זה נמסר אלינו, שאנחנו נעשה את זה, ונוליד את התולדות האלו. אנחנו נביא את העולם אל התיקון. אני, אתה, כל אחד מאיתנו, בעבודה שלנו נביא את העולם אל התיקון. ואולם כלל מציאות היות מסע זה על האדם, נקרא, בכלל, שהאדם צריך להשלים את הבריאה, זה נקרא, הוא לא יתברך שעליו. כעול האדון על עבדו. זה כמו שיש אדון, יש לו עול על העבד, תפקיד שהוא נתן לעבד, זה העול שיש עלינו בעולם. ודבר זה מתחזק על ידי פרטים ידועים שתלאו בהם האדון ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות מסוימות, שהן יחזקו אצלנו את תודעת תיקון העולם. כי התודעה עצמה לא כל כך תלויה דווקא בתרייג מצוות האלה. התרייג מצוות הם ברעיון תרייג עיתים, כמו שהזוהר קורא להם. תרייג עיצות, תרייג הכוונות. מה אל תעשה ומה כן תעשה בשביל שתהיה ממוקד בנקודה הפנימית. כן, אדם יכול, כמו המשל של התולדות יעקב יוסף בפרשת שלח, הוא אומר שזה כמו בן אדם שקיבל את הרשימה של איך מכינים את האוכל. אז הוא הלך ולקח את הסיר הגדול והכניס בתוכו מים ושם קצת מלח ושמן ופלפל והרבה, ואחרי חצי שעה הרבה ועוד פעם ושם את הבשר ואז את הביצים, והכל יצא לו איזה מישמש מוזר. אז הוא חוזר לזה שהכין את התפריט ואמר לו, מה עשית? הוא אומר, רגע, את זה עשית, את זה. רגע, אש הדלקת מלמטה? אם לא הדלקת את האש, אז מה עשינו? אבל זה לא היה כתוב בפתק. אבל כי זה ברור מעליו, את זה לא צריך לכתוב בפתק. אומר תולדות יעקב יוסף, זה בדיוק הסיפור שלנו בעולם. את כל המצוות אנחנו מקיימים פרפקט, אבל מה עם האש? איפה האש? איפה האש שצריכה לבעור? והאש היא כל העיקרון. הסיר שלנו ענק, אבל האש כל כך קטנה. ופה צריך להבהיר את האש הפנימית הזאת. האש הזאת היא, איך הרמב״ם קורא לה במורה נבוכים, המטרה הראשונה. אומר כל המצוות הן קרובים אל המטרה הראשונה. אבל המטרה הראשונה... זה התודעה הפנימית הזאת, זה החיים האמיתיים האלה, זה למינדה, לדעת את הסוד האמיתי של העולם. להכיר את הנמשל של הבריאה, להכיר את הכל, את מה מדבר אלינו, על מה מדברים איתנו בכלל. ואת האש הזאת להבהיר, זה העבודה הפנימית של הדברים. אומר ודבר זה מתחזק על ידי פרטים ידועים, על ידי כל מיני מצוות. ואחת מהן, וחשובה מאוד בהן, הרישום והציון בציון זה של הציצית. אתה הציון הזה של הציצית שמזכיר לך, כמו שהגמרא קוראת לזה חותם עבדות, זה מזכיר לך את הבגד, שהוא בעצם כל העולם הוא סוג של בגד, ובבגד הזה אתה צריך לשים ציצית. אתה צריך להשלים את הבגד. אתה צריך לגרום לבגד שנראה מושלם, להוסיף לו איזו פריחה מסוימת שתיתן לו שלמות. עכשיו, מלבד היות הדבר הזה מצווה תמידית, עשו ממנו חז"ל תיקון מתיקוני התפילה. והוא להיות מתעטף בתלית להתפלל בו, והתיקון הוא קבלת העול שזכרנו, להיות בכוח זה, תופס ואוחז במלאכתו יתברך, דהיינו, תיקון העולם. זאת אומרת, אבל בסופו של דבר, גם תפילה בסופו של דבר היא בקשה על תיקון העולם. והרעיון הוא שתתפוס בציצית ותזכור לתקן את העולם. זה עבודת הציצית, כמו שאנחנו רואים פה. יש את עניין התפילין שזה כבר קשר פנימי. זאת אומרת, התלית היא תפיסת העולם החיצוני ואיך אנחנו עובדים מול העולם החיצוני, והתפילין זה בעצם הקשר הפנימי. ולכן כשמגיע שבת, את הציצית אנחנו לא מורידים, כי תיקון העולם החיצוני נשאר עדיין בקשר גם בשבת. כן לה... לעבוד, לא לעבוד, פעולות חיצוניות. הפעולה הפנימית, הקשר הפנימית, משתנה לגמרי מיום חול לשבת. לכן ביום חול יש לנו תפילין, אבל בשבת אין לנו תפילין, כי הקשר הפנימי כבר לא דורש תפילין, הוא הרבה יותר חזק מזה. אבל נעצור פה בעזרת השם. השם יעזור שזכותו יגן עלינו. אפשר עכשיו לומר, כמו שהגמרא אומרת במציע, שהיה את אותו תנא הקדוש, רמורה שהתעבר, כי הוא הסתכל על גוהרקא דרבחיה, הוא הסתכל על המראה של רבחיה, את הארון של רבחיה כשמובילים אותו בשמיים, וזה היה סוג של זלזול, אז הוא התעבר. אז הוא הלך לקבר של רבחיה, גמרא במציא פיי, הוא השתתח על קברו ואמר, מסניסה דמרקו מסנינה, אני שונה את התורות של הרב. וברגע שאתה לומד את התורה של הרב, אתה יכול לבוא ולבקש ישועות, והגמרא אומרת שהוא חזר לראות. זאת אומרת, אפילו נס כזה של להביא עיוור לחיים, אפשר על ידי האמירה הזאת, מסניסה דמרקו מסנינה. אז אם עכשיו למדנו את התורה שלו, יש מקום לומר את זה, מסניסה דמרקו מסנינה. השם יעזרנו שיהיה ישועות ורפואות לכולנו, לכל עם ישראל, לכל המצטרך בכל העניינים.